טוב, שלום וברכה, שבוע טוב. נתחיל בכבוד אכפניה ושם כוח לבית המדרש בגילת שמואל, משכן של ראש בית המדרש הרב דוד טורנר. אז אנחנו מקדמה דנה, עוד מנערות למדנו יחד 20 שנה בערך, אנחנו גם בישיבה ביחד. ברוך השם שאיך אומרים, יפוצו מעיינותכם חוצה, ברוך השם התורה בעיר, ושחורים יגדל ויפרח, ברוך השם, גם יש הכוח לה, אני יודע שהעיר מחזיקה את הבית המדרש הזה, גם כן יש הכוח לתושבים שמחזיקים פה תורה. אני רציתי לדבר על נושא שאני חושב שמאוד, היום הוא מאוד, מאוד נוכח בזמן שלנו, רש"י הראשון בפרשת השבוע. דרך רש"י הראשון בפרשת השבוע אני רוצה לצאת לנושא חשוב מאוד. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. נכון, ככה פותחת התורה. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. מיד רש"י במקום שואל, מה צריך עוד פעם להגיד? אלה תולדות יצחק בן אברהם. הבנו, יצחק בן אברהם, אנחנו מבינים שאברהם הוליד את יצחק. מה רש"י אומר במקום? מה? יפה. היו ליצני הדור אומרים, מאבימלך מתברך שרה. ליצני הדור באו, אמרו, תראו, שנים שרה קרה, אין הילדים, פתאום היא נלקחה לאבימלך, ופתאום נכנסה להיריון, ועכשיו היא ילדה. אז ברור, מאבימלך מתברך שרה, כנראה אברהם הוא העקר. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה אומר? צר קלסתר פניו של אברהם כמו קלסתר פניו של יצחק, סליחה, צר קלסתר פניו של יצחק כמו קלסתר פניו של אברהם, והכל ידעו שאברהם הוליד את יצחק, ולכן כתוב אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. כלומר, זה לא רק נכון ביולוגית, אלא גם העולם ידע את זה. ואני שואל, מה כל כך חשוב? אז ליצני הדור יגידו, אם אתה, אנחנו מתייחסים לליצני הדור. ליצני הדור זה, אתם יודעים, היום לא חסר. אפשר ליצור בתקשורת, אפשר ליצור במרחב הציבורי, אפשר הרבה, כל אחד שכל מן דאמר אני צריך להתחשב בו, למה התורה כל כך מתחשבת? לחיים גם אחר כך המדרש, מישהו יפתח למדרש תנחום על הפרשה, יראה שעד אברהם אבינו לא היה זקנה בעולם. כלומר, כמו החיות, שמתם לב בחיות, אתה לא יודע מי זקן, מי מצייר, אתה רואה חתול או חתולה, אתה לא יודע מי זקנה או צעירה. כלפי חוץ נראים אותו דבר. זיולוג שמדים בחיות, רואה היא מהירה והיא לא. כלפי חוץ, הנמר, תבוא לגעת חיות, הנמר הזקן והצעיר נראים אותו דבר. חזל אומר שגם בבני אדם זה היה כך. עד יצחק ואברהם, ובגלל שכל כך היו דומים, המדרש אומר שהתפלל אברהם שיתרד זקנה לעולם, כדי שידעו מי אברהם, מי יצחק, הם היו דומים. כדי שיהיה להם כיבוד אב, כיבוד זקנים, נסירה תקום, אז אתה פני זקן, יחידו מזקן. אז מאז, כאילו, ירדה זקנה, גם אז בבני אדם רואים, אבל בחיות עד היום אין את זה. פילי פלאים, נכון? אצל הבני אדם זה מאוד ניכר, אצל החיות לא ניכר. למה זה כל כך חשוב? כדי להבין את זה, אני חושב שזה דבר שחורז את כל ספר בראשית, לא שמים לב. אני רוצה להתחיל מתחילת ספר בראשית, אולי מסיפור, הייתי אומר, אפילו סיפור מביך. בנות לוט, שגם שם קשור הדבר הזה. המשך בשרה. דרך אגב, פרשה קודמת, אפשר להגיד שרה, אם התחלתי אברהם, אז בוא נגיד שרה, נכון? הרי כשכתוב שאברהם עושה משתי גדול, כשנולד יצחק, אז מה כתוב? העניק הבנים שרה. חזל אומרים, מה רש"י אומר במקום בשם חזל? מה זה העניק הבנים שרה? העניק הבן שרה, היה לה בן אחד, למה העניק הבנים שרה? מה אומרים חזל? שהיו ליצני הדור אומרים, הסופי הביא מן השוק. מה אמרו? מה, שרה קרה כל כך הרבה שנים, אז מה תספרים לנו סיפורים? עוד מילא גבר, גבר עוד יכול להוליד בגיל מבוגר, אבל אישה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, אישה אחרי שזה, מה פתאום? אז מה אמרו? הסופי הביאה מן השוק. אמרו, היא קנתה תינוק. כן, היום יש דבר כזה. אפילו עושים איזה הנדסת תודעה, קוראים איזה שם חדש, הכל נהיה בסדר, אבל קונים תינוק מן השוק. כך אמרו, הסופי הביאה מן השוק. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה נס ששרה מניקה, היה לה הנקה, לא רק לתינוק שלה, כל מיני מניקות, כל מיני יולדות שלא היה להם מספיק חלב, באו ונתנו לשרה, ושרה הניקה את התינוקות האלה. והרי אין אישה מניקה אם היא לא ילדה. כן, הנקה יש רק ליולדת. אז ככה הכל ידעו ששרה אמנו ילדה את יצחק. תשימו לב, פעמיים לצני הדור, פעם בתחילת פרשה שלנו, פעם פרשה קודמת, הקדוש ברוך הוא חשוב לו מאוד שידעו מי האבא ומי האמא. מה אכפת לי? הרי אברהם אבינו מאמין לשרה, אברהם אבינו יודע שבסוף אברהם מלך לא נגע בשרה, לאברהם אבינו יש אמון מלא בשרה, לשרה יש אמון מלא באברהם. אז למה אנחנו בכלל מתייחסים ללהתקני הדור? כדי לענות על השאלה הזאת, אני כמו שאמרתי רוצה להתחיל לסוגיה של פרשת וירא. יש ספר אגרות משה, משה פיינשטיין, אחד מגדולי גדולי הפוסקים של הדור הקודם. הוא הגר מהשואה, מליטא, רוסיה, לארצות הברית. אני עוד זכיתי להיות בהלוויה שלו בתור נער שבעים צעירים, אני זוכר, הלוויה הייתה בפורים, הביאו את ארון לארץ. הוא באמת מגדולי הפוסקים, איך אומרים, כל רב בישראל יודע שאחד מעמודי ההוראה, והרבה הרבה תשובות אנחנו נזרים בו, במיוחד בדברים מודרניים, דברים של רפואה והלכה ועוד כל מיני דברים כאלה. ואחר אותו יצא כרך חטא. מי שהוציא את הכרך הזה זה הרב שבתאי רפופורט, נשאו להם נכדה שלו, נכדה שלו זה טנדלר, כן, של הרב טנדלר היה רופא והיה גם רב, היה חתן שלו. הבת של הרב טנדלר נשאו על הרב שבתאי רפופורט, היום ראש הבית מדרש בבר אילן. הוא הוציא את הכרך, היה שמיני, ושם הוא כותב הקדמה. הוא גם זכה ללמוד אצל הרב פיינשטיין, ממש קורא לו סבי, כן, מורי סבי, למרות שבעצם לא הנכד ממש, הוא הבעל של הנכדה. והוא כותב בשם הרב פיינשטיין, הוא אומר, הרב פיינשטיין אמר לו, תראה איזה ירידת הדורות יש. אם אתה רוצה, אני אגיד לך מה ההבדל בין הקהילה שהייתה לי בליטא, ברוסיה, לפני השואה, לבין הקהילה שיש לי היום. ושם הוא מספר, אני מספר לכם סיפור כמה שורות, שם הוא אומר ככה, כן, אני אקרא לכם. בלוביאן, אומר רב משה פיינשטיין, היו גדולי תורה רבים, ורבנו, רבנו כוונה על זה הרב, שבתא מספר על האגרות משה, רב משה פיינשטיין, רבנו היה מספר את המעשה דלעלם כדי להראות שהיו מהם שהגיעו לדרגת רוח הקודש, כמעט גילוי אליהו בתורה. ומה הסיפור? מעשה שהיה כך היה. בתחילת חורף תף רש פי בית, בדיוק לפני 101 שנה, מוצאי שבת פרשת חיי שרה. ו-101 שנה פלוס שבוע, אנחנו פרשת תולדות. אחד מבעלי הבתים נפל למשכב במין חולי מוזר ולשונו התנפחה בפיו. מחלה שלא הכירו, משהו מוזר, הלשון שלו התנפחה, הבן אדם נופל למשכב, לא מסוגל לזוז. איך? נכון, נכון, זה קצת מזכיר אסקר, עוד מעט אתה מכוון לנכון, עוד מעט אתה צודק. כאשר תקיף לאלמה, רבינו בא לבקרו, ביקש החולה להוציא כל איש מעלם. בא, כמו שפיינשטיין, רב הקהילה בא לבקר אותו, הוא אומר, תוציאו את כולם, אני רוצה לדבר ביחידות עם הרב. ואז הוא מדבר איתו ביחידות. ואז הוא אומר לו ככה. הוא אומר, סיפר רבינו סיפור חולה. הוא אומר לו, תשמע, הרב, אני יודע למה אני חולה. ואז הוא מספר, מעשה שהיה ככה היה. הוא אומר ככה, שבוע קודם לכן, פרשת חיי שרה, פרשת וירא, הוא דרש, אתם יודעים, יש הרבה, עד היום גם פה בבית הכנסת, נכון? לפעמים הרב בלילה, הרב דורש, ביום יש שם הלבטים, מתחלפים, נכון? פעם דורש יהודי כזה, פעם יהודי כזה, נכון? אז גם הכנסת שלהם היה הרב דורש בלילה, ביום הלבטים דרשו. ואז הוא דרש שבוע שעבר. על מה הוא דרש? פרשת וירא, על בנות לוט. וכך הוא מספר. הוא הקשה בדרשה שלו, כיצד זכו בנות לוט שהמשיח יהיה מצאצאיהן, אף שלא בושו בגילוי הראיות שעשו והודיעו שבניהם ומאביהם. הוא דיבר בגנותם של בנות לוט, הוא אומר, לא רק שעשיתם את המעשה הזה, מה אתם עוד מפרסמים? קוראים לו מואב, שכולם ידעו שהאבא הוא הסבא, זה ממש גילו הראיות במשפחה, מה שנקרא. הוא דיבר בגנותם. בלילה הופיעו בחלומו שתי נשים זקנות מאוד, שראשן ופניהם מכוסים. כיצור, מופיעות בלילה בחלום שלו, שתי נשים זקנות, צנועות, עם כיסוי ראש, ואמרו לו שהן בנות לוט. ואז הם אומרים לו ככה, הם הוסיפו ואמרו לו ששמעו את טענתו ובאו מעולם האמת לענות לו. עכשיו תשמעו מה הם עונים לו. הם טענו שהיו יכולות לומר שמאחר שהם ממשפחת אברהם וניצלו בדרך נס מסדום, לא היו תולים בהם מעשה זנות, והיו יכולות לייחס לעצמם כל מעשה נס, כך שהיו יכולות לומר שנתעברו מן השכינה כביכול, ולייסד דת חדשה כהנצרות. והם לא עשו כך, הם קראו לבניהם עמון ומואב להודיע שכאשר אישה מתעברת יש לבלד תמיד אב בשר ודם. בזכות זה זכו ויצאו מהם המשיח האמיתי. עוד אמרו שהוא חטא חטא גדול כאשר דיבר עליהם בדרך בזיון. עכשיו תשמע מה שאמרת. ומאחר שהוא דיבר עליהם בדרך בזיון, בזלזול, הוא יענש מידה כנגד מידה. כמו המרגלים, נכון מה כתוב לרגלים? מתו מאזכרה, אזכרה אומרת, מתחיל במאה, נגמר בלשון, כן, כמו המרגלים, ותשתרבב לשונם ותתנפח בחולי משונה וכך ימות. כשסיים האיש לספר את סיפורו, הסר את פניו אל הקיר ונפטר לבית עולמו. רבנו היגות משה ראה בזה עניין אמיתי, מאחר שההסבר נראה לו הסבר אמיתי. כך היגות משה כותב. אתם יודעים, היגות משה לא היה חוסיד, לא היה בעל מופתים, לא עשה מופתים, לא הרבה לדבר על מופתים. איך אומרים? פוסק ליטאי מובהק. והוא רואה בסיפור הזה מופת ממש, כי במה הוא מביא את זה כמופת? לראות, תראה, בדור שלי, לפני השואה, היו לי בלבטים עם רוח הקודש. אתה רוצה לשמוע סיפור? הנה, היהודי הזה היה לו רוח הקודש. כלומר, היהודי הזה מת. הוא מת מהחטא שלו, והוא אומר, אבל הוא ידע ממה הוא מת. הוא זכה לגילוי אליהו. באו אליו בנות לוט בחלום, סיפרו לו שהוא חטא בגלל שהוא דיבר עליהם בזלזול, ולכן קורה לו מה שקורה לו, ואכן מיד הוא נפטר. זה הסיפור. את זה קראתי לפני 30 שנה, ושנים אני חושב לעצמי, מה הסיפור הזה בא לומר? לנו אפילו כזה מייל רבנים, זה 300 רבנים, כל שנה מישהו מביא את זה, כל שנה דנים בזה. אחד אומר, טוב, זה, הגמרא אומרת למשל, שאסור לעשות ליצנות, חוץ מליצנות על עבודה זרה. כל ליצנות אסורה, חוץ ליצנות על עבודה זרה. אז הוא אומר, יש פה ליצנות על עבודה זרה, הוא פה דוקר קצת הנצרות. כן, ההיא אומרת שהתעברה, כן, מריה הקדושה אומרת שהתעברה מהשכינה, אז הנה, גם נות לא תיכול להגיד שידברו מהשכינה, והם לא עושים את זה וכו'. אבל אף אחד לא הניח את דעתי, ואמרתי, יש בסיפור הזה משהו, במיוחד, שכל שנה כשאתה מגיע לפרשת ועירה, אתה חוקר את הסיפור, לא ברור, כאילו, הרי הסיפור הזה אפילו נוגד גמרא קצת. יש קצת בגמרא ביקורת על זה שהיא קרה לו מואב. יש קצת ביקורת. מה שהביא את זה על הפרשה, זה בין הראשונה לבין השנייה, היא בגלל זה לא תצור בה, לא תתגר במלחמה, אחד כתוב רק לא תצור, אחד גם לא תתגר במלחמה, היא שהייתה יותר פרוצה וגילתה, אז קיבלה ככה והיא ככה, אפילו יש ביקורת בחזל, מצד אחד. מצד שני, יש שבח בחזל, ההפך מה שהיינו חושבים. כלומר, אם הייתי אומר לכם עכשיו, תקראו את הפרשה, אל תקראו את חזל, בפרשה הזאת של בנות לוט, מה כתוב? הן מספרות לו, אנחנו אישן בארץ. מה הם אומרות לו? אישן בארץ, לבוא עלינו, אז נחיים מאבינו זרה. לא רוצות לעשות את זה בדרך גלויה, משקים את אביהם יין, וקורה מה שקורה, הראשונה מתאברת, בלילה השני עושים אותו דבר, השנייה מתאברת. מי שיפתח הגמרא בנזיר בדף כף ג' דף כף ד', יראה, אם אנחנו היינו שואלים, מי יותר מבוזה, בנות לוט או לוט? אנחנו אומרים, לוט הוא בסך הכל פסיבי, מה הוא עושה? לא עושה שום דבר, השקו אותו יין, עבדו עליו, אחרי מה אנחנו קוראים לזה סם אונס, כן? זה מה שעשו לו. הם היו אקטיביות. אבל הגמרא אומרת, מה היא דכתיב? כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושלים ייכשלו בם. אומרת הגמרא, צדיקים ילכו בם, אלו בנות לוט, שמתכוונו לשם שמיים. ופושלים ייכשלו בם, אומרת הגמרא, זה לוט שהיה להוט אחר העבירה. יש עוד מדרשים, לוט להוט אחר העריות, הארבעה היו להוטים אחר האדמה, וקרה להם מה שקרה להם, אחד מהם זה לוט. הלוט מלבישים, חבל על הזמן. תראו בחזל, מלא ביזיונות. למרות שלוט ניצל מסדום. כלומר, הוא לא כזה נורא, כן? אחרת הוא היה נספה ביחד עם סדום. לוט ניצל מסדום. גם בנות רב שלוט ניצל מסדום. אז אני גם יודע... מה? נכון, נכון, בזכות אבל בסדר, אם הוא היה רשע, אבל מה הזכות?
השקיף
ובחר לסדום
שהיו...
אתה צודק. ודאי, אני מזכיר שהוא ניצל. אז כנראה הוא לא היה בסדום, תזכור שהוא ניצל בסדום, אז אני שם עכשיו בקופסה, כן, שם זה כרגע בצד, אבל אני חושב, מה הייתה חטאת סדום? ומשם סדום, ולא ניצל. אז כנראה לחטאת סדום הזו הוא לא שייך. תזכור מה שאני אומר. עוד שנייה אני מפתח את זה. עכשיו אני חוזר לסיפור. רבותיי, בואו נראה את הסיפור של בנות לוט. אני שואל עכשיו שאלה, כל הפרשנים שואלים, נגיד א', למה אתם חושבות שאין איש בארץ? למה אתם חושבות ככה? הרי מה, לוט חשב שכל העולם נספה? מה, כמו המבול? מה, אברהם אבינו הצדיק גם נספה? רק אתה הצדיק שנשארת? כלומר, לוט מה? ברור לו שעבר, לא ברור, זה כתוב בפסוקים, נכון? באים המלאכים, אומרים לו, אנחנו הולכים להחריב את סדום ובנותיה, כתוב אפילו איזה ערים, סדום ואמורה, אדמה וצבועים, כתוב מי, נכון? אפילו כתוב שמגיעות לצוהר, כתוב שצוהר לא נחרבה, רק הם פחדו, אולי גם צוהר יהיה את החורבן, אז הם הלכו למערה, ליד צוהר. אז לוט, ודאי שידע שיש עוד עולם. אז בנות לוט, מדוע הן צריכות לעשות את המעשה הזה לבוא על אבא שלהם? למה? שילכו, התחתנו עם מישהו אחר.
טוב, אז אומרים, מישהו קורא את הפסוקים, אומר, הם לא ידעו. טוב, אולי באמת הם לא ידעו. קוראים את הפסוקים, האם הם ידעו או לא ידעו? בפסוקים נראה שהם לא ידעו, אבל הגוף הקשה, למה הם לא ידעו? מה, לוט לא סיפר להם על המלאכים? לוט לא אמר להם שזה לא נכון? שיש עוד אנשים בעולם? הרד"ק שואל את השאלה הזאת, יש לנו רד"ק רק על ספר בראשית, יש לנו רד"ק על הנח ואין לנו על התורה. לתורה יש לנו רק ספר בראשית, תורת חיים במוסד הרב קוק, כי נשרף. הרד"ק כתב על כל התנ"ך. זה הרי נשאר לשמוש ויקרא בעלים דברים, אין לנו, אבל על בראשית יש לנו. הרד"ק שואל את השאלה הזאת, באמת הוא אומר, לא נראה לי מה שרש"י, רש"י אומר, כן, רש"י אומר מה זה ישן בארץ, חשבו שהעולם נחרב ורק הם נשארו. הרד"ק, כן, סבורות היו שכל העולם נחרב כמו בדור המבול, ככה רש"י אומר. הרד"ק לא מקבל את זה, הוא אומר ככה, רוב המפרשים פירשו כחשבו כי כל הארץ כסדום ועמורה שלא נשאר איש ואישה, וזה רחוק בעיניי, שהרי יצאו הם מצוער שלא נהפכה, וכן יש להם לחשוב כי גם שאר הארץ לא נהפכה. גם שמעו מאביהם כי סדום ובנותיה מרעת יושביה נהפכה. הם יודעים שסדום בגלל החטאים, אז למה לחשוב שכל העולם נחרב? אז רק מצאים לנו את השאלה, אז מה הבנות האלה עושות? בשביל מה? ועוד לשבח אותם? אז מה קורה פה? אומר הרד"ק בשם רבי יוסף קארה, וטוב הוא מה ששמעתי בשם רבי יוסף קארה, זה נשמע יוסף קארו, אבל זה רבי יוסף קארה, הרד"ק הוא מהראשונים, באשכנז, אז זה אחד מהראשונים, כי אמרה הבחירה לא נמצא בארץ מישהו שירצה לקחת אותנו לנשים, כי יאמרו מאנשי ההפיכה אלו, אין ראוי להתחבר עמהם. כלומר, אומר הרד"ק בשם רבי יוסף קארה, אתה יודע מה הם חשבו? אמרו, לא, הם יודעים שיש עוד אנשים בעולם. אבל הם אמרו, מי ירצה להתחתן איתנו? אנחנו מקוללות, אנחנו יצאנו מסדום, יפחדו, חשבו, אולי זה מחלה מדבקת, אולי מחר יהיה עוד הפיכה. לא ירצו להתחתן איתנו. ועדיין לא נחה דעתי. נגיד, אם הפירוש הזה צודק, אני אומר, עדיין לא נחה דעתי. אם הפירוש הזה צודק, אז רבותיי, אין לו דרך אחרת להירות, להיכנס לרעיון, אלא דרך האבא. תגיד לי אתם, איזה עוד אפשרויות יש לזה? מה אפשרויות אחרות? נגיד להם מקוללות, לא רוצים להתחתן איתם, אז מה? מה היום עושים בעולם? אז לא היה מבחנה, לא יכלו לעשות בדרך לקנות. אבל מה היה בעולם? זנות. הולכים זנות, הולכים לזנות, הולכים למקום של זנות, לא עלינו, ומתאמרות. אז מה, זה לא יותר מכובד זנות מאשר אבא על בת, שזה גילוי עריות אחי, איך אומרים, היום קוראים לזה גילוי עריות במשפחה? מה? נגיד את החושבות, נגיד רד"ק צודק, הוא באמת נראה יותר הגיוני מרש"י. כמו שאמרתי, יש לי הסבר לרש"י. רש"י, ההסבר לרש"י, כי לא, זה פדיחה לו להגיד לבנות שלו, תשמעו, רק המקום שלנו נחרב. כזה יגידו לו, תגיד, אז איזה מקום בחרת? תגיד, אתה לא מתבייש? למה באת לפה? למה באת למקום הרע הזה? משם בחרת? אברהם זה, מכל המקומות, רק חיפשת כי כולם השקע ארץ מצרים, מה שעניין אותך זה רק הקטע הזב. אז כאילו הוא נתן להם להבין שכל העולם נחרב. ככה אפשר להבין ברש"י. אבל זה קשה. כי כמו שאמרתי, זה קשה, כי צור נשארה קיימת. וגם הם רואים שכל העולם לא נחרב. זה לא כמו מבול. הם רואים, הם איפה שהם הלכו, יש שריפה ונחרב, וקדימה, יש עוד אנושות. וגם אז חכו עוד יום, קשה, כלומר יותר נראה הרד"ק, אבל גם כשהרד"ק נראה, אז אני שואל, אז למה הן צריכות דווקא לבוא על אביהן, שילכו לאיזה מקום, ומקום, איך אומרים, מקום מבזה, אבל ייכנסו לרעיון, עכשיו יותר מזה, ואם הן היו נכנסות לרעיון, הן לא צריכות אפילו להתבזות, כי מה הן היו אומרות? הן יכלו לעשות את מעשה תמר, ללכת למקום, לא עלינו, מקום של חוטים, מקום של זנות, כן? דובר פה אפילו על גויים, לא על ישראל, כן? להיכנס לרעיון, מחר הם יולדו, מה הם יגידו? מה הם יגידו? תגידו, היינו מאורסות עם הבעלי שלנו, מתו בסדום, מה הבעיה? אפילו לא צריכות להתבזות. אפילו זה לא בזיון. הם יכולות להיכנס לרעיון ולהגיד, הבעל שלנו מת בסדום, מי יודע, הרי כולם מתו, סדום התהפכה. לא נשאר זכר, הרי יש מחלוקת גם בחז"ל, האם אלה הנשואות או אלה הרווקות. אבל אפילו אם אלה הרווקות, יש דעה שהיו שתיים נשואות נשארו עם הבעלים, ושתיים רווקות. אבל גם השיטה הזאת שהן רווקות, מי יודע אם הן היו נשואות או לא? מי יודע אם הן היו הרוסות או לא? יגידו, זה מהבעל שלנו. נכון? הרבה יותר מכובד. אז גם הכניסה לרעיון יותר מכובדת, וגם יש להם אפילו אמתלה, יש להם מה להגיד. אבל והם לא עשו את זה, ולא רק שלא עשו את זה, חז"ל משבחים אותם, צדיקים, כשרים דרכי השם, צדיקים ילכו בהם, ככה אומרים חז"ל, צדיקים ילכו בהם, זה כן, ככה אומרת הגמרא, זה בנות לוט, וזה גם הסיפור של משה פיינשטיין, שבאות בנות לוט בחלום, והן אומרות לו, תשמע, אל תבזה אותן, ואתה ביזית אותן, אתה תקבל עונש כבד, והוא מת על זה. ואני מזכיר לכם, זה לא סתם איזה מיני פרשייה, זה פרשייה שממנו יבוא מלך המשיח. אז אם ממנו יבוא מלך המשיח, כנראה זה פרשייה שצריך לדון בה, זה לא איזה משהו זניח, כל התורה צריך לדון בה. אבל משהו שהוא, איך אומרים, שהוא הבניין אב של מלכות בית דוד, שהוא בניין אב של מלך המשיח, כנראה זה נושא. תשובה רבותיי, אולי זה החידוש הגדול, בנות לוט יכלו להירות ממישהו אחר ולא להתבזות, אבל מה היה קורה אז? לא היו יודעים מי הוא האבא של התינוק. הם היו מספרות סיפור, אבל לא התינוק היה יודע, וגם כנראה לא הם היו יודעות. גם אם היו יודעות, האבא היה מכחיש את זה. אם אישה הלכה לזנות ועכשיו אומרת אתה אבא, אז אין בדיקות רקמות, אין בדיקות DNA, מאיפה יודעים? הוא יכחיש. היה ילד שנולד לאמא ואין לו אבא, ולא יודעים את זהות האב. ובנות לוט אומרות, עדיף לנו דרך מבוזה של אבא, ואנחנו אפילו נפרסם את שמו, נגיד מואב, כולם ידעו מי האבא של התינוק, אבל עדיף תינוק, אני קורא לזה ככה, עדיף תינוק ממזר שיודע מי האבא שלו, מאשר שטוקי או אסופי שאין לו זהות והוא לא יודע ממי הוא בא. נשמע מזעזע, נכון? רבותיי, זה ההבדל בינינו לבין הבהמות. אחד ההבדלים המהותיים, נכון? אחד זה דעה, רוח ממללה. אבל קודם כל, מה ההבדל הפיזיולוגי הפשוט בינינו לבין החיות והבהמות? זה זהות האב. כל החיות וכל הבהמות בשעת היחום מגיע, עולים עליהם הרבה זכרים, ונולד חתול, אבל החתול לא יודע מי אבא שלו. נולד כלב או כלבה, היא לא יודעת מי אבא שלה. למה? היו הרבה זכרים. מה מייחד אותנו מן הבהמות? זה הדבר הזה, רבותיי, תשימו לזה, הכללה הכי עתיקה, בהכי הרבה שפות, אלפי שנים. מה הכללה עד היום, הכי נפוצה בעולם, וגם בעברית לצערנו? בן, בית מדרש, לא אגיד את זה, אבל בן פרוצה, אני אומר בלשון נקייה. למה זה כזו כללה? למה אתם משתמשים בכללה הזו כללה? בכל השפות, בכל, אני ברקתי, יש לי... אבי יודע 8 שפות, כן? אמא שלי יודעת 7 שפות, מאירופה, למדו הרבה זה.
עכשיו
תשולחן שפה. אז עשיתי, כולה זה, כללה נפוצה בכל מקום. למה זו כזו כללה? רבותיי, זה. כי אומרים לבן אדם, אתה כמו בהמה, אתה כמו חיה, אין לך זהות, אין לך שורש. אתה לא יודע מאיפה באת. אמא שלך הייתה לא צנועה, היו כמה גברים, ואתה נולדת משום מקום. זה אומרים לאדם, אתה ללא זהות. אתה תלוש. זה מה שאומרים לאדם, אתה תלוש. אתה ללא שורשים. איך אני יודע שהדבר הזה הוא אנושי, רבותיי? זה עוד לפני, זה דרך ארץ שקדמה לתורה. זה לפני מתן תורה. זה לא קשור ליהדות, זה קשור לאנושיות. אתם יודעים איך אנחנו יודעים את זה? המשנה חוכמה בפרשת נוח כותב, על אחר כך שנצטבו, כן, יצאו מהתיבה ונצטבו להוליד, פרו, אתם פרו ורבו. המשנה חוכמה שואל שאלה אנתרופולוגית. פילה פלאים, המשנה חוכמה היה פרשן על התורה, אבל עניין אותו גם דברים. הוא אמר, תראה, בתורה מותר לגבר לשא 2 נשים, 3 נשים, מותר. כן? אני מדגיש מותר, זה לא מומלץ. אף פעם זה לא היה מומלץ. אתם יודעים, אף פעם זה לא היה מומלץ. כאן ברבנו גרשום לפני 1,000 שנה, כל האשכנז קיבלו כבר כאיסור. מרן הרב קוק, שיסט את הרבנות הראשית, אסר על כל העדות. זה אחד התקנות שאף אחד לא שם לב, לא מבינים מה זה החשיבות של הרבנות הראשית. אבל אין היום לא סתמר ולא אף אחד שיעיז, אין רב בישראל שיחתן 2 נשים, איש לשתי נשים. שמתם לב, תקנה של מרן הרב קוק, חייב את בני תימן. כשהרב קוק היה בארץ, היו פה תימנים שבאו עם 3 נשים. מאז אין את זה. דרך אגב, אתם יודעים, רב צודה שואל, איך אתה יכול לעשות נגד התורה? זה לא נגד התורה. להפך, זה מחזיר אותנו לאידיאל של התורה. איך אנחנו יודעים שזה האידיאל של התורה? אדם וחווה, יפה. בגן עדן היה איש אישה, לא איש לשתי נשים. הקדוש ברוך הוא ברא איש אישה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא. מה שהיה בגן עדן, לשם אנחנו נחזור. דרך אגב, יש עוד משהו. עוד דוגמה, תנו לי דוגמה שיום אחד נחזור לשם. חזון הצמחונות. לאדם הראשון נשר בשר, יום אחד נחזור לשם. אבל זה יקרה עוד הרבה זמן. יש לנו הרבה מחבלים להרוג בדרך, מי שחושב שזה קורה עכשיו, אז הוא מעוות. אז זה הרב כותב, כן, הרב מרן, הרב קוק כותב, אל, שלא יעת, לא יע, איך אומרים, אל תעיצו את הדרך. מי שעכשיו מרחם על חיות, לפני שהוא מרחם על בני אדם, הוא לא מוסרי. זה יקרה, אבל זה יקרה שחיתתו חרותה מיתים. שלא יהיה הרג, ושהבני אדם לא יהיו זאבים, אז אנחנו גם לא נרוג חיות. ואז ברבה לשם חת יהודה, אבל עוד רחוקה הדרך. כנראה גם הבנים שלנו יצטרכו צבא, וכנראה גם הנכדים שלנו. אומר, הרמב"ם אומר, הגאולה תהיה בדרך הטבע. מי ששם לב בדרך הטבע, כנראה לא כל כך מהר ייעלמו פה המחבלים והרשעים, זה ייקח עוד זמן, כן? זה כנראה לא כך זמן, יש לנו עוד קצת זמן לחכות. אבל סגור סוגריים. אז איש אישה, שואל המשך חוכמה, מה ציינו בכל התרבויות הכי עתיקות, בשבטים פרימיטיביים? הוא הלך לאינדיאנים בארצות הברית, ויש גם סוגי אינדיאנים שהיו באוסטרליה. הוא אומר, לא מצינו אישה שנשואה לשתי גברים. ומצינו שתי הגברים, ושנצינו שתי נשים, ושלוש נשים נשואות לגבר. הוא שואל למה? למה אין אישה שנשואה לשני גברים? שואל שאלה. ומה הוא עונה? הוא עונה, אדם, הוא אומר ככה, יש לו ביטוי כזה. היה נחרב מוסדות עולם, רוצה שנקרא לכם, הוא אומר, היה נחרב מוסדות עולם, הוא אומר ככה, מי יעמול על זרע בלי שם? כן? כי יאבד היחס, לא ידע אביו את בנו, ומי הוליד, ויערס כל מוסדות היישוב, כי מי יעמול על זרע בלי שם? אתה יודע מה אומר המשך חוכמה? מה המשך חוכמה? זה דבר טבעי. אדם שהוא מוליד, הוא רוצה לדעת שזה הבן שלו. אם היה אישה עם שני גברים, לא יודעים, היא האבא של התינוק. הוא אומר, אנשים לא היו תורכים להוליד ילדים. מי רוצה ללדת ילד שהוא לא יודע שזה הבן שלו? שמים לב? אז רואים שהדוסה הזה של נישואין, שנישואין בעצם יוצרים תא משפחתי, שיש אבא ויש אמא, והילד נולד ויש לו זהות, זה דבר טבעי, זה דבר אנושי, יש לו עלינו יתמות, לא עלינו אדם יתום, יש לי אפילו, איך אומרים, היה לי חברות הבוגר, שהיה קרוי על שם אבא שלו, נחום בנחום, לא עלינו, אבל גם יתום יודע מי היה אבא שלו, הוא גדל על הזהות של אבא שלו. יש גירושים, אבל יודעים מי האבא, מי האמא. זה הדבר הכי בסיסי, הכי אנושי. וכמו שפותח הרמב״ם את הלכות אישות, הוא אומר, קודם מתן תורה, הוא מספר איך היו מתחתנים. נישואים, נישואים זה לא המצאה של התורה, רבותיי. שבע מצוות בני נוח, אחד מהם זה גילוי עריות, והגילוי עריות הראשון של התורה זה אשת איש, כמו פרשת יוסף שנגיע בעוד שבוע עד שלוש, נכון? כי איך עשה הרעה הזו וחטאתי לאלוהים? למה הוא חוטא לאלוהים? כי אשת פוטיפר הייתה אשת איש. היה נישואים גם אצל הגויים. לא, לנו יש דינים מיוחדים, איך מתחתנים, איך מתגרשים? אבל המושג נישואין הוא כזה. תראו שאני מחתן זוגות חילונים, אני תמיד שואל אותם שאלה ראשונה, למה באתם לרב? למה אתם שואלים לנישואין? מה, אתם חיים ביחד עכשיו, אתם גם יכולים להביא ילד, לצערנו, אתם יכולים לקבל משכנתה, יכולים לקבל זכויות, היום, איך אומרים, שר הבריאות הקודם דאג להכל, אז מה חסר לכם? מה חסר לכם? מה הם אומרים? אנחנו רוצים ללדת ילדים. נו, אז מה? למה ללדת ילדים אתם צריכים להתחתן? מבינים את הדבר הזה. הם לא יודעים להסביר. הם לא יודעים להסביר, אבל הם מבינים בעומק. הנישואים זה אחריות, הנישואים זה ממסד את הקשר. אנחנו רוצים להביא ילדים, אנחנו רוצים נישואים. נכון, תמצאו לי עכשיו כאלה שלא התחתנו והביאו ילדים. יש, אבל הרוב רוצה נישואים. אפילו אלה שמתכחשים לתורה, אז הם מחפשים נישואים אלטרנטיביים, הולכים לרפורמים, הולכים לקפריסים, הולכים לעירייה, בהולנד, ולא משנה, אבל הם מחפשים. הם ממסדים את זה, קוראים לזה נישואים. כלומר, יש משהו שמבדיל בינינו לבין הבהמות לבין החיות שקוראים לו נישואין, ולנישואין זה אומר שהילד הוא נולד מאבא ונולד מאמא, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, איך אומר רש"י, על ידי הוולד נשים אחד. הדבר הכי מחבר בזוגיות של הנישואין זה הילד שנולד משניהם, יש לו את הגנים ואת ה-DNA שיש להורים שמנו הוא נולד, והוא יודע מאיפה הוא בא, הוא יודע מי האבא שלו, הוא יודע מי האמא שלו. את זה בנות לוט חידשו, ואני אומר, אם ממנו יצא מלך המשיח, זה אומר שזו סוגיה של ימות המשיח. כנראה שזו סוגיה של ימות המשיח. כלומר, כנראה שהסוגיה הזאת היא סוגיה שתצטרך להתברר בימות המשיח. דרך אגב, איפה אנחנו רואים עוד סוגיה כזו, גם בספר בראשית, וגם אם ממנו יצא המשיח? יהודה ותמר, יפה מאוד. תראו, זה מדהים. יהודה ותמר, עוד שבועיים נקרא ליהודה ותמר. תמר עומדת עליהם הדרך. רצתה, היא עשתה לשם שמיים, גם. רצתה, הרי היא בעצם מגיעה ליבום. אומר הרמב"ן לפני מתן תורה, היה מותר ייבום הקרוב קרוב קודם. יהודה לא רצה לבוא אליה, חשבה היא מקוללת. בכל שיהודה יבדוק בבנים שלו מי השם, הוא בודק, אה לא, היא המקוללת. כן, כמו בנות לוט, הן מקוללות. תבדוק, תבדוק למה הבנים שלך מתו. לא רצו לתת שחות, כן, לא רצו לתת זרע, כי רצו שישארו, כן, חזל רואים, רצו שישארו לנשים יפות, ולא תתברנה. ומתו, מת אחד, ומת שני. ויהודה לא זה, ובסוף הוא, בצורה מביכה, הוא בא עליהם הדרך. ואז, היא הרי חייבת באימום, חייבת באימום זה כמו אשת איש, ואז היא מעוברת, אז כאילו היא זינתה, אז היא מוצאת להסתרף, ואז אומרת, תמר, הקרנה, למי הפתיל, למי החותמת והפתילים? ויהודה פה מתגלה צדקותו ונתנותו הגדולה. יהודה יכל להסתיר, יכל לקחת אותה הצידה, להגיד לה, נכון, את צודקת, אני מודה, אני אשלם לך כסף, הכל בסדר. אבל לא זה מה שיהודה עושה. רבותה, יהודה אומר, ויומר יהודה, צדקה פסיק ממני. תסתכלי מה הוא אומר? התינוק ממני. כלומר, לא מספיק שהוא מודה לתמר, לא מספיק שהוא שלם מזונות לילדים. חשוב לו לפרסם קבל עם ועולם שהוא האבא של הילדים האלה. ממני, התינוק הזה הוא ממני, התינוקות, זה תאומים, הם ממני. אני האבא של הילדים האלה. כתוב פרשת ראובן נקרא ולא מתרגם, המשנה במגילה אומרת. אבל פרשת יהודה נקרא ומתרגם. היו בעלי בתים פעם, לא הבינו. לא הבינו עברית. אז אמרו, פרשת ראובן היא מסובכת. מה תגיד להם, יחשבו שהוא באמת הוא חטא כמו שהוא חטא, אז היו מדלגים על זה, לא מתרגמים. אבל פרשת יהודה, המשנה אומרת, נקרא ומתרגם. אפילו בעלי בתים הכי פשוטים, שווה לתרגם את זה. זאת אומרת, הגדולה של יהודה, גם בהודעה, וגם הייתי אומר, אולי המסר החשוב שיוצא מן הסוגיה הזאת, היא יותר חשובה מהבושה של מה שקרה ליהודה עם תמר. ביום יהודה צדקה ממני, וגם ממנו יוצא מלך המשיח. תראו, זה משהו מדהים. אני עובר עכשיו על ספר בראשית. אנחנו התחלנו בנות לוט, עברנו לשרה, הניקה בנים שרה, לצני הדור אומרים, והקדוש ברוך הוא מפרסם, חשוב לקדוש ברוך הוא שכולם ידעו מי האמא של התינוק ומי האבא של התינוק. למרות שזה לצני הדור, תגיד, מה אכפת לי? שיגידו, אנחנו אומרים ביידיש, תגזוק, אז הוא אמר, מה אכפת לי? כל דבר שהוא אומר, אני מתחשב? כן. הקדוש ברוך הוא מתחשב, והקדוש ברוך הוא אכפת, שכולם ידעו ששרה היא האמא, שכולם ידעו שאברהם הוא האמא. לקדוש ברוך הוא אכפת, אפילו חזל משבחים את בנות לוט, כמה שזה פדיחה, כמה שזה, איך אומרים, כמה שזה בושה, אבל תזכרו, אנחנו יכלנו להסתיר את האבא, יכלנו יגדל ילד ללא זהות הורית, ללא אב, אבל החלטנו שלא. זה יודעים מה הדבר הכי, הכי כואב? שאדם לא יודע מה ההורים שלו. זה דבר הכי אנושי, הכי בסיסי. גדלו, אז אני אומר, שלא נתבלבל, אני בכוונה מדגיש, שיעור כזה, זה לא צריך להרפות מאמצים. תדעו לכם, מאמצים שימצאו לשם שמיים, הגמרא אומרת, כל המגדל יתום בתוך ביתו, דומה עליו כאילו ילדו. עד כדי כך הציצי אליעזר פוסק, שאין בעיה של ייחוד, של האבא עם הבת, או של האמא עם הבן. למה? כי אם גידלת תינוק מגיל קטנות, אז היחס שלך, היחס של האמא, הוא כמו יחס של אמא לבן. והאבא הוא כמו יחס של אבא אל בת. לכן אין בעיה של איחוד. למרות שבחינה ביולוגית אין לכם קשר. לא, זה לא בן. היה צריך להיות איחוד. נגיד, הילדה עכשיו בת 16, הילדה בת 18, איך יכול להתייחד איתה? ככה פסק הציצי לזר, עד כדי כך. זה מראה כמה האימות הוא דבר יקר. דרך אגב, אני תמיד אומר את זה. כן, תמיד שאני מחזק משפחות מאמצות, אני אומר לה, תראו, יש מצווה, שלוש מצוות בתורה שאדם קיים 24 שעות, 24-7. אז יש מצוות סוכה, זה רק שבוע. אתה יושב בסוכה, נמצא בסוכה, מקיים כל הזמן. יש מצווה של 24-7 כל החיים, אתה יכול מזה? שוב ארץ, יפה. מי שיושב בארץ, לא יצא מן הארץ, מקיים 24-7, גם כשהוא ישן, מקיים מצוות יישוב הארץ. הגמרא אומרת, יש עוד מצווה שלישית. זה המגדל יתום בתוך ביתו. מי שמגדל, מי שמאמת, מי שמאמץ ילד בתוך ביתו, הוא נותן לו חום ואהבה. כן, זה הורים שנותנים חום ואהבה. מה? הם נותנים חום ואהבה גם כשהם ישנים. גם כשהם ישנים. שומעים? גם כשהם ישנים. זה אני אשתף אתכם. אני לפני 3 שנים, היה 4 שנים אולי. עובר הזמן. היה בזמנו בכנסת דיון על אימות ילדים, אימות תינוקות להורים לחד מיניים. ו אני עושה קצת בעניינים כאלה של תורה ומדינה, ואנחנו מאוד התנגדנו, וביקשו בני רעיון ברדיו. רעיינתי אז, היה שני קריינים בגלי צהל, אחד מהם זה היה ניצן הורוביץ, והשני היה אוהד זנדל. שני הקריינים, כרגע עדיין שרים. אחד מהם לא הכרתי את השני, קצת הכרתי. הוא אמר לי, תראה, מה אתה, הוא שואל אותי ניצן הורוביץ, מה אתה מתערב, ואני מתערב לך, מה אתה חי בחיים אישים שלך, מה אתה מתערב? אמרת לו, אני מתערב? אנחנו מעלים פה עכשיו דיון מוסרי על ילד, מה מגיע לילד הזה? אמרתי לו, איזה ילד מאמצים? הרי על מה המדינה מדברת? איזה ילד נסתר לאימוץ למדינה, שהמדינה צריכה עכשיו להחליט מי יהיו ההורים שלו? אמרתי, זה ילד שלא עלינו, או שלא עלינו נהרגו ההורים ואין משפחה ואין מי שיאמץ אותה, או, אפשרות שנייה, הורים לא נורמטיביים שבאים לרשויות הרווחה והגיעו למסקנה אחרי שבעה ניקים, מה שנקרא, שהם בסיכון. הילד בסיכון, האמא שתיינית, האמא אלכוהוליסטית, האמא עוסקת בזנות, דברים כאלה, דברים נוראים, שאיך אומרים, הילד חי בסיכון, אלימות, קשה, דברים כאלה שסכנה לילד. אז בעצם המדינה חוטפת את הילד, נכון, אבל לפעמים אין ברירה, פיקוח נפש. אמרנו, אז אתה לוקח אבל ילד כזה, אתה לוקח תינוק כזה. עכשיו כבר טרגדיה אחת עשית לו, לקחת אותו מההורים הטבעיים שלו, אבל מה, כי מה לעשות? ההורים לא יכולים לגדל. אז מה אתה תנסה לעשות? תנסה להביא לו את הכי דומה מה שלקחת לו. היו לו הורים, היו לו אבא ואמא? תיקח אבא ואמא שיאמצו אותו. אבל מה פתאום שתיקח משהו שהוא לא אבא ואמא? לא מספיק טרגדיה אחת, תוצאת אותו מה אבא ואמא, עכשיו גם תיתן לו משהו לא טבעי? שאל אותי יואל זנדל, מי אמר לך? מי אמר לך שזה לא טוב? מי אמר לך ששני גברים לא יכולים לתת חום ואהבה כמו זוג של אבא ואמא? אמרתי לו, בוא נבחן אם אתה צודק, אם אתה מאמין למה שאתה אומר. אמרתי אותו, לפני 20 שנה, באמת לפני 20 שנה, אתה זוכר, היה אינתיפאדה הראשונה, השנייה. אני גרתי אז בתלמון בבנימין, היה פיגועים, אתם זוכרים, היו בדרכים פיגועים נוראים, ונהרגו הורים. המשפחה שלי נהרגו, משפחת דיקשטיין, אתם מכירים הורים וילד, משפחת וולנסקי נהרגו הורים, משפחת גביש נהרגו הורים. היה הרבה סיפורים כאלה, בכבישים היו, אומרים, צרינו, היו פיגועים מאוד מאוד קשים. אנחנו התחלנו לדון ככה על, על צוואה, מה קורה, אנחנו נרגים, למי מוסרים את הילדים, זה התחיל להסיק, כן? היינו זוג צעיר בן 30, אבל אתה צריך לחשוב על זה. לא עלינו. ואז דיברו על צוואות. כל אחד מנסה. אמרתי לו, אז אין דבר, תראה. אם לא עלינו, הייתי אומר לך, עכשיו תעשה צוואה, שאם אתה ואשתך לא עלינו נרגים מתאונת דרכים, אתה מוכן לכתוב בצוואה שאתה מוכן למסור את הילדים שלך לזוג להט"בים? אז הוא עונה לי, אבל הילדים שלי גדלו אצל אמא ואבא, אז ברור שלא, הם צריכים לגדול אצל אמא ואבא. אמרתי לו, תשמע אוזניך מה שתיך מדבר, כל ילד נולד מאמא ואבא. כל ילד נולד מאמא ואבא. או שחטפת אותו מהאמא, או שחטפת אותו מהאבא. אם אני יום ימכור תינוק, יגידו לי סחר בתינוקות, אז מה עושים? עושים שיבוט השם, עושים שינוי השם, או קוראים לזה איזה פונדקאות, גם פונדקאות, כן. אפילו בהלכה, רימון שפיינשטיין בזמנו דיבר על פונדקאות, על מה הוא דיבר על פונדקאות? על זוג חסוך ילדים שרוצים לגדל, כמו שאמרתי, לאחד במכר ויביאו, אבל פה, מה זה פונדקאות? אם גבר רוצה, או אישה שעברה את הגיל, כן, כמו מה שפורסם לא מזמן, היא עברה את הגיל, הילד בכלל לא שלה, הבן זוג שלה מביא זרע, קונים ילד מאמזון, סלחו לי, כאילו, היום לא רק זה, היא עוד שפחה להנקה. גם משלמים לכסף על הלידה, וגם עוד תשאב חלב. מה זה לא סחר בתינוקות? הילד לא זכאי לאמא. הילד זכאי. אמרתי, אתם יודעים, עשו ניסיונות, לא על חטיפת ילדים, לא על שינוי זאת. אתם יודעים, בקיבוצים, לפני 70 שנה, כל הקיבוצים היה בית ילדים. ילדים ישנו בבית ילדים. אין קיבוץ אחד שנשאר, אפילו קיבוץ חרדי כמו חפץ חיים, הם היו ניצולי שואה, ועשו בית ילדים. הייתה טעות עצומה. למה טעות? הילד קם, יש בייביסיטר, קם הבא. היה הרי ענפים במשק, נכון? יש ענף מוסך, יש ענף לול, יש ענף חקלאות, ויש ענף בית ילדים. היו נשים שעבדו שם. יכתבו ספרים, עשרות ספרים, כל מיני בוגרות של הבית ילדים האלה, בעיקר נשים כתבו, אבל גם גברים. אמרו, זה היה להם שריטה בנפש. למה? כי ילד שהוא קם בלילה, הוא צריך את אמא שלו. ככה זה. הוא רוצה חום, אהבה. הנקה זה לא רק איך אומרים, זה לא מזון גסטרונומי וזהו. האמת היא, זה גמרא מפורשת. הגמרא אומרת, מה ההבדל בינינו ובין הבהמות? זה גם אחד ההבדלים. הגמרא אומרת, כמעט כל החיות והבהמות, מקום הענקה הוא במקום התינוקת. הפרה שהיא מניקה, היא לא רואה את העגל שלה. כן, ככה הגמרא בלשון נקייה אומרת, במקום התינוקת, במקום הרי, שם נמצא הענקה. אצל האישה, מקום הענקה במקום הלב. יש קשר עין. הענקה זה חום, זה אהבה. ואם אנחנו היום, הרב נמן צהל אומר לי, אישה אפילו ספק הנקה, אנחנו נתיר לה לאכול ביום כיפור, שלא תאבד את ההנקה. תשאל אותי מה, זה לא פיקוח נפש, יש מטרנה, יש תחליפים. אין תחליפים להנקה. אין תחליפים להנקה. אנחנו נתיר לאכול ביום כיפור ולשתות, כדי שאישה לא תאבד את חלב ההנקה. הנקה של אישה לילד שלה זה חום, זה אהבה, זה ביטחון, זה מערכת חיסונית, זה הכל. זה אנושיות. אז היום מנסים לעשות, ומה עושים? כאילו, מנסים לטשטש. תגיד, כן, בעולם הולך רחוק, תדעו, העולם, היום, אנחנו יודעים שהיום המצאה, מה שנקרא אינקובטור, כן, אינקובטור זה ילד לא עלה לנו, כן, אני אומר לא עלה לנו, נולד לפני הזמן, ברוך השם, המציאו אינקובטור שמצליח להציל את הילד, פעם ילד כזה היה נולד בגיל חודש שישי, היה מת, היום שאינקובטור הוא כמו רחם, הרפואה הולכת להתקדם, שמחר יצליחו למציא אינקובטור שיהיה מהיום הראשון, יוכלו לשים מהיום הראשון תינוק באינקובטור, יוכלו לשים מבחנה באינקובטור, רבותיי, כמו היום עושים את זה על אפרוחים, מדגרה, מחר עשו את זה על בני אדם. מה קורה פה? מנתקים את הבני אדם מההורים. ואתם, היחס בין איש לאישה יהיה יחס של זנות, סלחו לי על המילה, של זימה, ולא יהיה קשר. וילד אתה תקנה באמזון, ילד אתה תקנה, אתה תחליט איזה צבע שיער, איזה צבע עיניים, זה העולם הולך למקום הזה. לכן אמרתי, כביכול מנסים, כביכול העולם, עכשיו, כמו כל שקר, אי אפשר לצבוע אותו ולחשוף את השקר, אז מדברים על המצוקה של, של אנשים חד מינים וכו', ורבותה, יש מצוקה שלא תבינו, גם אנחנו ראשי ישיבה משתלמים בנושא הזה, וגם לנו בישיבות יש בחורים כאלה, בכל מקום זה קיים, אנחנו שולחים תרם עם השתלויות, אנחנו עוסקים בזה, אנחנו לא זורקים אבן אחר הנופל, אנחנו עוזרים למצוקות, כמו כל מצוקה שלא לא הבן לא נכון, אבל אתה לא הופך את המצוקה, היום העולם הפרוגרסיבי מנסה כביכול לרכב על המצוקה, כביכול לעזור, הם לא רוצים לעזור, הם רוצים מה שאמר המשך חוכמה, להרוס מוסדות עולם, כשאין לך אבא, אין לך אמא, אין לך זהות, כשאין לך זהות, אין לך כלום, בסוף תבינו, זה הדרך למדינת כל אזרחיה, מתחילים במשפחה, הרס וחורבן המשפחה, טשטוש וזהות ההורים, משם מגיעים לטשטוש וזהות הלאומיות, כי גם אין לנו אבות, אם אין אבא או אין אמא, אז בטח שם אברהם יצחק ויעקב אבותינו, ושרה רבקה רחל ולאה אמותינו, אין לנו עם, אין לנו לאום, ואז אנחנו איך אומרים, אתה אישות, אתה אדם תלוש, לשם העולם רוצה ללכת, כמובן תמיד רוכבים על המסכנים, כביכול, בשם, כאילו בשם, כאילו לעזור לחלש, אז בשם העזרה לחלש, מנסים לטשטש מוסדות עולם. רבותיי, זה היום, זה ויכוח אידיאולוגי. ורוב האנשים בכלל לא שמים לב שאנחנו נמצאים בעידן הזה. זה עידן של הגאולה. אם מלך המשיח נולד מהדבר הזה, ואם בנות לא משובחות על הדבר הזה, אז כנראה כן, זה חשוב. כן, אז זה אומר שהמילה הסופי, לאסוף ילד מן השוק שלא ידע זהות, כולל אני אומר חד-הורית, זה אותו דבר, מה זה אישה, אישה יולדת והילד לא יודע מי האבא, מאיזה רשות יש לך לעשות מצוקה לילד? אני לא אומר, אין לי מצוקה, ראיתי רב יישוב 20 שנה על צרינו הבעיות של הרווקות, היא בעיה קשה, אבל אני אומר, לא בגלל זה אני אתיר לעשות מצוקה לילד, אתה מוליד ילד יתום, רבותיי, אתם לא יודעים לאן זה הולך, עכשיו בית משפט כבר התיר לחייל שמת, לקחת את הזר אחרי המוות ולהמציא, לחפש פונדקאות ולהביא ילד. מה זה? מה, ילד קונים בשוק? העולם הולך לדברים מטורפים. שזה צריך תורה, יש לנו דרך, יש לנו בשורה. עם ישראל יצא מארץ מצרים למשפחותם לבית אבותם. רבותיי, זה יציאת מצרים, למשפחותם לבית אבותם. החידוש הוא אמא, תמיד יודעים מילדה. כל ילד, גם החתולה יודעת מי האמא שלה. דרך אגב, החיות זה מחזיק 3 חודשים, 4 חודשים. אחר כך גם הבן יכול לבוא על אמו. אבל אמא, ילדת הילד, יודעים. אבל מי האבא, לא תמיד יודעים. עם ישראל בישר, על ארבע שלו, בשקרות 4 דברים נגלו ישראל מצרים. מה אומר? שלא שינו שמם, לבושם ולשונם. ולא היו פרוצים בערווה. מה זה לא פרוצים בערווה? או גדורים מהערווה, מה אומרים חז"ל? אישה אחת הייתה ונבלה למצרי באונס, ופרסמה הכתוב, בת איש המצרי. למה פרסמה הכתוב? היא לא אשמה. אבל אצלנו, אפילו כשזה מביך, אפילו שזה נורא, לא נסתיר את הזהות האבית. אדם רוצה לדעת מי אבא שלו, אדם רוצה לדעת מי אמא שלו, זה הדבר הטבעי. אני אביא לכם רמב״ם, אתם יודעים, הרמב״ם, שהוא, הפירוש הראשון שלו, הפירוש של המשניות, הרמב״ם סיים את פירוש המשניות בגיל 26, אתם יודעים איך הוא סיים? אני משה, בן רבי מימון הדיין, בן רבי יוסף החכם, בן רבי יצחק הדיין, בן רבי יוסף הדיין, בן רבי עובדיהו הדיין, בן רבי שלמה הרב, בן רבי עובדיה הדיין, זכר קדושים לברכה. תראו איך הרמב״ם היה חשוב, למה חשוב שהרמב״ם התגאה על הייחוס שלו? לא, הוא לא התגאה. אבל הרמב״ם רצה לחנך אותם. אנחנו, יש לנו שורשים. תדעו לכם, אני אומר את זה יותר מזה, אני אומר את זה בישיבה גם לגבי עדות. היה בתחילת המדינה גם כן איזו תפיסה, אנחנו עכשיו קור היתוך, לא משנה מאיפה באת. אותי, זה לא מחזיק. הרב גורי נסע לעשות נוסח אחיד, זה לא יחזיק. אדם, לא, אדם הוא מרוקאי, הוא צריך לדעת מנהגי מרוקו. אני אומר לתלמידים שלי, תלמידים של תימנים עוברים תלמיד בליל שבת, אני אומר, כל הכבוד, תמשיכו את מסורת אבות. תדעו לכם, אם תמחקו את זה, אתם בגיל 40, גיל 50, תתחילו לחפש. אחר כך אדם גיל 40, 50, בא מחפש, הולך לעשות שורשים. אדם צריך לדעת את בית הרס. שמע בני בסרביך, אל תיטוש תורת אמך. כן, זה חשוב. נכון, יהיה בסופו של דבר קיבוץ גלויות, יהיה בית דין גדול, זה יקרה, יהיה לנו, אבל לא בכוח. אל תנסה למכור, אל תנסה לטשטש זהויות, אל תנסה לטשטש את מנהג בית אבא. כל אחד, עם ישראל בא מהגלויות עם אוצרות, אוצרות. יש מנהג מרוקו זה אוצרות, יש מנהג טוניס זה אוצרות, יש מנהג תימן זה אוצרות, יש מנהג... כל אחד. ואדם צריך לשמור את מסורת אבותיו. זה חשוב. למה זה חשוב? כן, זה חשוב. כי אנחנו, יש לנו אבא, יש לנו סבא, יש לנו סבתא. ואנחנו צריכים לשמור. כן, אז זה לא איזה גזענות, חס ושלום. הפוך, אני מדבר על דברים חיובים, זה אוצרות. זה אוצרות, אנחנו, זה הבשורה. כשאתם יצאנו מארץ מצרים, באנו לארץ ישראל. מה האיסור הכי חמור? מה אומרת? לא תעשו כמעשה ארץ מצרים. ומה הייעוד שלנו בארץ ישראל? שלא נעשה כמעשה ארץ מצרים. ואם נעשה כמעשה ארץ מצרים, אז מה התורה מבטיחה? שהארץ תקיא אותנו. כלומר, לא כתוב על חילול שבת שהארץ מקיאה אותנו. לא כתוב על מחלות אסורות שהארץ מקיאה אותנו. יש כמה עבירות שעל זה כתוב הארץ מקיאה. אחד מהם זה לא תעשו כמעשה ארץ מצרים, כי ולא תקיא הארץ אתכם כאשר קיאת הגוי אשר לפניכם. מה אומרת, מה זה מעשה ארץ מצרים? תפתרו את הרמב״ם בהלכות איסורי בריאה פרק א', הלכה י"א, אומר הרמב״ם, מה היו עושים במצרים? איש נושא איש, אישה נישאת לאישה, ואישה נישאת לשני אנשים. זוכרים, התחלתי במשך חוכמה שאומר אין את זה בשום תרבות? כנראה את מצרים כבר הגיעו לזה. כמו שהיום הגיעו לזה כבר לפולמוריה, כן? אתם יודעים, אנחנו כבר מתקדמים. מה שפעם לא היה, שאלפי שנה לא היה, פה כבר מתחיל. מה המשותף לאישה נישאת, איש נישאת לאיש, אישה נישאת לאישה ואישה נישאת לשתי אנשים? המשותף לשלושת הדברים האלה, שיש ילד ללא זהות. או שהוא לא יודע מי האבא שלו, או שהוא לא יודע מי האמא שלו, או שאישה נישאת לשתי אנשים, אז גם לא יודעים מי האבא. המשותף לכולם, כלומר, זה מעשרת מצרים, משם לא תיצא, רבותיי. זה גם חטאת סדום. משם לא תיצא. ולכן אני חושב, אולי זה האנטיתזה, לכן התורה משבחת את בנות לוט. נכון, המעשה היה מביך. אבל דע לך, אל תזלזל בהם. הם לא אשמות, אבל זה שהם פרסמו את שם אביהם ולא תשפשו, זה חידוש גדול. זה חידוש שהוא יהיה בזמן הגאולה. שהדבר הזה יתערר בזמן הגאולה, מוסד המשפחה מתערר בזמן הגאולה. אם היה לי זמן, הייתי מעריך לכם, זה קשור גם לחנוכה. אתם יודעים, חנוכה שהוא חג המשפחה. אתם יודעים, הרי החנוכה, על מה התחיל הנושא? על כל בתולת תיבעל הגמון תחילה. על זה התחיל. אנחנו מדליקים בפתח הבית. אם היה לי זמן להעריך, זה שיעור שלם על חנוכה, וזה גם כן. לא מדליקים בבית כנסת, בבית כנסת זה מנהג, מנהג מאוחר, אבל מדליקים בבית, אנחנו מפרסמים את הבית. יודעים, הפלטון כותב בספר המדינה, תראו איך הוא ראה את מוסד המשפחה. הוא אמר, המשפחה יעשו בית ילדים. הוא אומר, הגברים ילכו לנשים ככל הבא ליד, הכל זנות וזימה, ויוולדו ילדים, את הילדים, המדינה תגדל. כן, הייתה שרת תחבורה שאמרה, המדינה, הילדים, הבית זה המקום הכי מסוכן, שהמדינה תגדל את הילדים. אז זה כבר היה ביוון, זה כתוב בספר אפלטון, ספר המדינה, הספר המכונן, הדמוקרטיה של אפלטון, תראו שם איך היחס שלו לנושא המשפחה. ועם ישראל, כמו שאמרתי, זו הייתה הבשורה. אנחנו יודעים שהעם חזק וממשפחות חזקות. המשפחה זה הבסיס לעם היהודי. עם ישראל למשפחותיו לבית אבותיו. ככה יצאנו מצרים, בזכות זה ניגלו, ובזכות זה אנחנו ניגאל. לכן את הבשורה הזאת צריך להביא, את הבשורה הזאת צריך לדבר, לחזק את מוסד המשפחה, לחזק את מוסד הנישואין, לחזק את מוסד הילודה בעם ישראל. ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה עם רב ימינו אמן.